ערב טוב לפרשן, עורך הדין אבי בלום.
ערב טוב ומבורך.
לפי האיכות אנחנו שומעים שאתה גם באולפן הביתי.
כן, כל עוד אפשר לשדר. הייתי היום בכנסת, אבל אגב, המקום היחיד שמתפקד בכנסת ישראל זהו ועדת הכספים, ושם אתה מגיע, אם זה סימן לבאות לאיך תתנהל היהדות החרדית, אז אני אומר שמצבנו טוב. אתה רואה שם את עינן נזולאי ומוישה גפני כמובן, שישבו שם שנה וחצי קשות באופוזיציה כאורחים לא קרואים, ופתאום הם
צד.
בעלי הבית, כן. כן, עם שיתופי פעולה, עם כבר ממשמעים את פקידי האוצר, אתה יודע, עם השאלות התמימות האלה, רגע, איך עבר הכסף, באיזה מנגנון, ומה פתאום התנפח התקציב, תחזרו אלינו עם תשובות. אתה כבר רואה איך זה הולך להתנהל, והיה לא רע להיות שם ולראות את זה, וזה קצת נותן פרספקטיבה לכל המסע ומתן.
וצריך לזכור שזה ועדת הכספים הזמנית, שדווקא גפני היחיד שהוא בזמני הכי קבוע.
כן, בעניין הזה הזמני יהפוך לקבוע, יהיה מעניין לראות איפה, לאיפה ינון אזולאי ילך, אבל אם
יורשה לנו להמליץ מבלי לפגוע בו.
כן, נכון, אבל זה נותן קצת פרספקטיבה לכל הנושא הזה של המסע ומתן הקואליציוני שנסחב במשך 4 שבועות, ובינתיים אנחנו רואים את הממשלה הזאת היוצאת, עושה מכתפים שבסוף רק לתקן אותם ייקח עוד איזה כמה חודשים. וכאן זה באמת לפתחו, אנחנו אומרים כל הזמן סמוטריץ', אבל בעצם כל המחנה שלא השכיל לגלות את האחריות שהחזה בשבט שרץ לבחירות, ולהחליף תוך שבוע-שבועיים את הממשלה, לשים יושב ראש כנסת, למנות ועדות, ומה שפשוט קורה,
אבל איפה זה תקוע? אבל אנחנו רואים שבעצם נתניהו אומר לשותפות, עזבו עכשיו הסכמים קואליציוניים מפורטים, למרות שביהדות התורה באו עם איזה 200 ומשהו סעיפים, בואו נחתום על משהו ראשי פרקים כזה, נתקדם, נחליף יושב ראש כנסת, ואז נעבור ל... אבל אומרים חברי הכנסת, מה שלא נחתום היום, לא בטוח שנקבל, גם הדברים שחתמנו לא בטוח שנקבל.
שמע, הרי הם לימודי ניסיון אצל נתניהו, אמנם בנושאים התקציביים הוא נהג לתת את מה שהוא הבטיח. יאמר לזכותו, כשלא הייתה לו ברירה, כן, יש כאלה שגם את זה לא עשו, אבל בכל שאר הנושאים, אנחנו מדברים על נושא משילות ועל העברות, וגם על תפקידים, אני לא מדבר על תקציבים, על תפקידים, הוא ידע תמיד לגמד ולהקטין. לכן, בצד כל הביקורת על סמוטריץ' היא במקומה, אפשר להבין למה כל אחד בדרכו, סמוטריץ' עושה את זה אולי קצת בדרך הדנותית כזאת, שבאמת מרגיזה, וגם האי ההסכמה שלו למנות יושב ראש כנסת, בסוף גרמה לכך שאנחנו נדחה את זה בעוד כמה שבועות, והיה אפשר לוותר למשל על המאחז הזה. אבל את זה שכל אחד בדרכו, כך למשל את פורוש, יושב לך על משרד למורשת, ופתאום מגלה שכל התקציב, כל הסמכויות שכבר עמדו לתת לו, נשאבו על ידי בן גביר. כשההתנהלות הזאת, וזו התנהלות מובנית אצל נתניהו, אנחנו יודעים שהסדר והארגון לא תמיד שולטים שם במסע ומתן, אז הגיוני שכל אחד ינסה למצות את זה. אבל מה שכן היה צריך, זה לקחת למשל את מודל יאיר לפיד, שכינס בשעתו, הרי לא בנט ניהל את המסע ומתן, הוא כינס בכפר המכבייה את כל הצוותים, ויושבים לבליץ של שבוע וסוגרים עניין. סוף כל המשיכות האלה, המשיכות בחבל, עוד חצי תפקיד לפה, חצי תפקיד לשם, אמר לך, הייתי היום בוועדת כספים, ואתה רואה איך כל יום בוועדה משמעותי.
אבי, הבעיה שהם לא יכולים לשבור את הכלים ולהגיד, יש לנו אפשרויות אחרות. אין אלטרנטיבה, זו הממשלה.
זה בדיוק העניין.
אז הם חייבים להיכנס לממשלה כזאת.
בהפוך על הפוך, כאן נגרר, תראה, כשיש לך ויכוחים אידיאולוגיים וויכוחים רעיוניים, אז אתה מגיע לפשרות בנושאים האלו. כאן כשהכל זה כיסאולוגיה ותקציבים, דווקא כאן אתה רואה את המאבקים הגדולים האלו, ויש תחושה של חמיצות. אני חושב אבל שזה אחז בכולם, וגם ההדים שעלו, ראינו את הסקרים שהתפרסמו, אמנם האשימו את סמוטריץ' ב-70%, שהוא זה שאשם, אבל בסוף התחושה של החמיצות שאוחזת בכל השבט תיבשות, בסוף מגיעה גם למעלה, ולכן אתה רואה איזשהו תהליך של התקדמות, אבל זה לא סוד שהיו גם משברים, כולל מול שס, שהיה פתאום משבר שדרי הרגיש, אתה יודע, הוא הרגיש כמו זה שכל הזמן, אתה מכיר את האלה שבבית כנסת, כולם ניגשים אליהם, ברגע שהוא נתן את התרומה הכי גדולה לשנור הראשון, אז כולם מגיעים דווקא אליו.
כן.
אז זה מה שקרה לדרי, כל הבקשות הונחו לפתחו, רוקנו לו את הנגב והגליל.
לא, אני רוצה לעבור על הסדר, כן. חכה, אני רושם את הכל. הוא נכנס כשר אוצר למסע ומתן, הוא סיים במשרד הפנים.
בדרך היה במשרד הביטחון.
יפה, נכנס כממלא מקום ראש הממשלה, סיים כמשנה, הוא דרש את נגב גליל, הוא קיבל את רשות הפריפריה, הוא דרש את
מי שיודע, פריפריה זה פסיק במשרד נגב וגליל. ונגב וגליל, אגב, דרי אמר בעבר שזה יותר אפילו מאשר משרד הפנים, בגלל שיש שם תקציבים לא צבועים, נכון?
נכון, לישיבות, לקמפים וכו', ודרש את משרד הבריאות, ולדעתי גם קיבל את ועדת הבריאות אצל מישהו אחר.
בוא נגיד שלא צריך לרחם עליו, הוא בסוף יקבל, אבל הנה, ביהדות התורה אומרים שהוא מקבל עוד יותר מהם, וגם שם הם יושבים ורואים. אתה יודע, בסוף, אני אומר לך, מי שניהל את המסע ומתן הכי חכם פה, זה איתמר בן גביר, שהוא הצליח לחתום ראשון, כי ביבי רצה גם לסנדל את סמוטריץ', מצליח לקבל לו רע, ואף אחד לא כועס עליו. זה, אתה זוכר שלכחלון קראו בשעתו הקייס המנומס?
כן.
אז יש לנו קייס מנומס חדש בקואליציה הנוכחית, שזה איתמר בן גביר.
אני חושב שהם הקטע של המנומס יהיו הרבה שיחלקו, אבל קייס בהחלט.
לא, עכשיו... מנומס מול החברים שלו, תראה איזה שיח יפה הוא מנהל. זה איתמר שכולם דיברו על הקיצוניות שלו, והאיש מפתיע. כל הדרך למשרד החדש שלו הוא מפתיע בגדול.
כן, בהתחלה עוד דיברו אם תהיה תמונה שלו עם נתניהו, היום כל בקשותיו התקבלו. שורה תחתונה, השאלה לאן מתקדמים מפה. אנחנו, יש כמה שלבים שצריכים לעבור, ואני אותי, אגב, מאוד מפתיע, ואני אשמח לשמוע את דעתך, איך ביבי שהיה, אהרון ברק אמר עליו שהוא מגן שלטון החוק, וזה הסיבה להקלה בעונש שלו, פתאום מסכים שעוד לפני הכל יחוקקו את החוק לדרי. ימנו שבוש כנסת, זה מפתיע אותי, זה דבר מתבקש, אני חייב לומר, כן? אחרת אנחנו בבעיה. אבל שנתניהו יהיה בן אדם שזה הדבר הראשון שהוא יעשה בממשלתו, נראה לי קצת מוזר.
תראה, יש שאלה שמרחפת באוויר כל הזמן. קודם כל אין ברירה, בגלל שדרי הבהיר שהוא לא ייכנס בלי זה, והוא הבהיר את זה מראש, לפני הבחירות. לכן הוא הלך בשעתו לפגוש את העיתונות, הלך לגובה הריות, כן, אנחנו מדברים כמובן, הוא אסור להשמיע את המילה הזאת, כי ההקשר הוא נוראי. אבל הוא הלך לגובה הריות העיתונאי, ושם הוא אמר, אני אלך עד הסוף וגם נשנה את החוק. אמר את זה לפני הבחירות, קיבל על זה 11 מנדטים, כולם ידעו שעל זה הוא הולך, הוא יכול היום לבוא ולומר, זו הייתה הבטחת הבחירות שלי. עכשיו תראה, מרחפת כל הזמן שאלה באוויר, איך נתניהו בסוף רוצה לצאת מהמשפט שלו. וכאן, כשאתה מדבר עם כל אלה שיושבים איתו למסע ומתן, הוא ישב ביום ראשון, הוא ישב במצודה, שני שלישי הוא בכנסת, מחר הוא שוב במצודה, הוא בחמישי, הוא עושה בחלוקת עבודה מסביב לשעון, כשהוא יושב, הוא יורד לכל הפרטים, כי הוא הבין שאחרת העגלה הזאת תתקע בבוץ, עם אף אחד הוא לא מדבר על המשפט. ואני אומר לך, משניים לפחות שמעתי, שאמרו לו, נו, איך אנחנו מקדמים המשפט שלך, אומר, אני לא רוצה להשמיע על זה מילה, אני אלך ואני אנצח את המשפט. עכשיו, מי שעוקב אחריו, אתה יודע, אתה רואה, אי אפשר בסוף לבנות משפט על כותרות, אבל אתה רואה שהפרקליטות סופגת שם מפלות, אבל אי אפשר להימנע מהתחושה שמרמה והפרת אמונים בסוף ידביקו לו. ידביקו לו, ימצאו את הדרך להדביק לו.
עבירות צהל, זה הרבה יותר קל להדביק.
כן, עבירות צהל. עכשיו, ואם לא ישנו את זה במשהו שאז בשעתו סמוטריץ' הציע, אתה לא רואה אותו יוצא מזה. לכן יש איזושהי תיאוריה כזאת בחלל האוויר שהוא עושה את, בסוף שפני הניסויים זה התהליכים האלה שעושים על הראש של דרי, וזה ילך מן הסתם אולי לאימות מול בגץ, ואז אחר כך נתניהו יראה איך אפשר להתקדם גם בעניין שלו, אולי בזה שהוא יבהיר להם שהולכים גם לשינויים חקיקתיים בנושאים משפטיים, ירצו אולי להגיע לעסקת טיעון, משהו כן מתכנן, הרי זה לא הגיוני שהוא הולך כעיוור באפלה, והוא בסוף אומר, יאללה, עם המשפט הזה נסיים אותו גם בהרשאה. משהו כן. כאן הוא מתכנן, יכול להיות שהוא פשוט בלון הניסוי שלו, זה הקלון. הקלון הוא הבלון של נתניהו בדרך ליציאה מהמשפט. אולי כן, ככה אפשר לראות את זה.
ונוח לו שדרי באמת יעשה בשבילו את העבודה, וילך מה שנקרא לחזית בנושא הזה. עוד דבר אחד שמעיב ככה על המסע ומתן, זה היחסים בין יהדות התורה לשס. זה נראה שיש איזושהי תחרות, לא, אפילו לא תחרות, אבל זה, יש איזושהי אשמות שאגב עולות בכל מסע ומתן, אם תזכר קצת אחורה. שס לא מטפלת בנושא הדת ומדינה, שס מטפלת בעיקר בתפקידים. אנחנו אלה שהולכים להביא את ההסכמים הקואליציונים, קווי היסוד בנושא הליבה. החרדים כמובן, עד כמה זה נכון היום, ועד כמה זה נכון כשנתניהו בכלל לא מתכוון לחתום, כך לפחות הם מצהירים.
אני אומר לך שאין בזה שום שחר, ואני אגיד לך גם למה. כי מי שיושב היום בחדרי המסע ומתן, זה אריאל אטיאס, שאריאל אטיאס ניווט בשעתו את כל ההסכמות על חוק הגיוס. כשהוא גם הזהיר בשעתו ב-2019, אנחנו ניגרר לשנים קשות, והעזרות שלו התבררו כנכונות. והם יושבים על כל הסעיפים, וצריך להגיד בשפה ברורה, חלס עם הפטרונות הזאת של יהדות התורה על הנושאים של היידישקייט, לא ראינו שההתעקשות דווקא שלהם הובילה אותנו למקומות יותר טובים, אנחנו יודעים שדגל התורה פעמים רבות גם דעתה הייתה כדעתה של שס, אתה יודע מה? אני מושך את מילותיי קטון ומלחלק ציונים, כל אחד יפעל לפי רבותיו, אבל לשס יש את האג'נדה שלה, הציבור הספרדי נתן את אמונו, אנחנו רואים שיש להם גם את הקו שלהם, הם הלכו איתו לאורך כל הדרך, ובסוף אני אומר לך, יצטרכו להסתדר וגם יסתדרו ביניהם, ושוב אני חוזר למה שהתחלנו. ראית היום בוועדת הכספים את ינון אזולאי וגפני, ותאמין לי, אם החבר'ה החרדים ידעו להסתדר, כל אחד יקבל את ליטרת הבשר שלו ולשתף פעולה, רק ככה אפשר להגיע באמת בקדנציה הזאת לתוצאות, והציבור רוצה תוצאות. לא רק בתקציבים למוסדות, שזה דבר חשוב, אלא גם ביוקר המחיה ובדיור ובבנייה לחרדים. לא יחזרו לנו ימים כאלה שבהם באמת החרדים נכנסים בכזאת עוצמה, ויש כזה רצון לתת, ויש גם תקדים שנתנו 53 מיליארד לערבים, ואף אחד לא יכול היום לפתוח את הפה.
אבי, קוראים לזה, נתנו לכם, את כל הנתונים ואת כל הקרדיט, ועכשיו נכון? רק תעשו עם זה משהו, ואני רוצה להוסיף עוד דבר, אנחנו, אף אחד לא זוכר, לא הציבור, ואפילו לא הפרשנים הפוליטיים, את הימים של המסע ומתן לפני 5 שנים, ולא ב-2000, כי הכל עובר בסוף, נכון? השבוע, שבועיים האלה, אף אחד לא, זה, העיקר יש ממשלה בסוף.
יש גם אנשים שמסתדרים, אין לך בתוך אגודת ישראל היום כמעט ויכוחים על רקע אישי, כי גולדקנופ ופורוש מסתדרים, וגולדקנופ וגפני, אולי יכולים אולי קצת, אתה יודע, גפני בכל זאת מרגיש שהוא בעל הניסיון, אבל הם יכולים יודעים להסתדר, ואתה רואה גם שזה קצת מתחיל להתיישר בין דרי לגפני, והיו להם גם ימים יפים ביחד.
כן.
צריך לקוות שזה יקרה, כי יש לנו נציגים טובים, ראינו איך הם יודעים באופוזיציה לנווט את הספינה, על אחת כמה וכמה שהם יכולים לעשות את זה בקואליציה, לפעמים ניסיון העושר גדול מניסיון העוני. אז כאן צריך שהם יעמדו גם בניסיון העושר, כדי שבאמת משהו בסוף יגיע לכיס וללב של המצביעים.
טוב, נמתין ונראה לאן לוח הזמנים הזה ייקח אותנו. לסיכום, אתה חושב שהממשלה תושבע בשבוע הבא, או שזה ייקח עוד זמן?
תשמע, זה ייקח זמן, כי עד שהם ענו יושב ראש כנסת, ועד שיעבירו את החקיקה בענייני דרי.
וצריך להקים גם כמדומני ועדה זמנית לוועדת
נכון,
חוקה, על מנת להניח את החוק.
זה ייקח זמן, ואגב, זה רק מגדיל את התחושה של הפספוס, מזה שזה לקח עד עכשיו, באמת התבזבז לו הזמן על פרשה סתם.
נכון.
מעכשיו נקווה שילחצו על הגז ונצליח, לא נצטרך להיגרר. אנחנו היום מדברים על הערכות בלתי פרופורציונליות בכל מיני משחקים אחרים שהס מלהזכירם כאן, אז בואו נקווה שנסתפק בזמן פציעות ולא נגרר להערכות מיותרות.
אבי בלום, הפרשן הפוליטי, עורך הדין אבי בלום, היה מרתק, תודה רבה לך.
תודה רבה.